יום חמישי חטבת תשעין א', 16 לדצמבר 2010, שורו של הרב מיכאל אברהם בנבוכי הדורות.
קמה למטה רשע לרגלי שיטת ההתפתחות. והשיטה הזאת בעצם אומרת ש... אני יש פה... השיטה הזאת בעצם אומרת שכיוון שהדברים מתפתחים באופן אבולוציוני עלה, אז לא, אין להם סמכות, אין להם תוקף. לא צריך לתת להם, כיוון שזאת המצאה של בני אדם, שנעשתה לאורך ההיסטוריה, זה לא ירד מסיני. אז הרב קוק תוקף את זה בשני מישורים. קודם כל הוא אומר שזה לא נכון, בגלל השיקול הזמני הזה שקצת דיברנו עליו, שהרוח לא חייבת להיות כפופה לכתבים שאנחנו מכירים מהחומר, וזה יכול היה להיות הכל לרדת מסיני ולא, וזה לא מפריע, זה לא צריך להימשך הרבה זמן. דיברנו על זה שהטיעון הזה קצת נראה בעייתי. והשלב ב' הוא אומר, וחוץ מזה, אפילו אם זה נכון שהדברים התפתחו לאורך ההיסטוריה, זה לא משנה. עדיין יש להם תוקף וצריך לציית להם בגלל קבלת האומה. זה היה שלב שכבר הופיע בדפים, בדפי ההשלמה, משהו שהוא שמעת כאן. אני חושב שאם אני צריך לדון למה זה הושמע את החלק הזה, אז זה באמת או בגלל שהוא מעלה איזושהי אפשרות ריאלית, כאילו מתייחס באופן ריאלי לאפשרות שדברים לא ניתנו כולם מסיני, אלא התפתחו לאורך ההיסטוריה. והטענה השנייה היא, שזה אנחנו עוד לא קראנו, זה אנחנו נראה בהמשך, הטענה שלו שגם לא צריך להגיע לזה שראשונים כמלאכים. זאת אומרת שיש ירידת הדורות גם היא בעצם לא הנחה הכרחית. אז זה כנראה מה שהיה נראה למצנזרים קצת בעייתי, ולכן הורידו את זה. באמת לא כך הבנתי בהתחלה מה גרם להם לעשות את זה כאן. בכל אופן, אז הטענה שלו היא טענה דו-שלבית. זאת אומרת, שלב ראשון, זה לא נכון. זאת אומרת, בעולם הרוח ההתפתחות יכולה להיות מהירה יותר. וכיוון שכך, יכול להיות שאצל משה רבינו כבר היה הכל, לא, הדברים לא הומצאו לאורך ההיסטוריה. בשלב ב', גם אם זה היה נכון שזה הומצא לאורך ההיסטוריה, זה עדיין מחייב. זאת אומרת, המסקנה, האם ההנחה נכונה, המסקנה לא נגזרת ממנה. בפעם הקודמת דיברנו בעיקר על החלק הראשון. זאת אומרת, בעיקר על הטענה שזה לא נכון. ניסיתי קצת לבדוק למה הוא מתכוון, הרב קוק, כי הרי זה כן נכון. אז מה הוא מתכוון כשהוא אומר שזה לא נכון? האם הוא מתכוון לגישה הנאיבית שאומרת שבאמת הכל ירד מסיני על פרטיו ודקדוקיו, כמו שאנחנו מכירים את זה היום, עד הסעיף קטן של המשנה ברורה, שזה קצת קשה לקבל טענה כזאת, ואפילו קשה היה לי להאמין שהרב קוק באמת מתכוון לומר טענה כזאת, אבל, ולכן הצעתי אפשרות שנייה, שאומרת שהכל ירד מסיני באיזשהו מובן פוטנציאלי. זאת אומרת, כל מה שהתפתח לאורך ההיסטוריה, תמון בצורה כזו או אחרת בעקרונות שירדו בסיני. לא שהוא מתכוון למה שכל הפרטים כבר היו בפועל בידי משה רבינו. אמרתי שזה נשמע לי הרבה יותר סביר בסברה לטעון את הטענה הזאת, אז חשבתי בהתחלה שיותר סביר שהרב קוק מתכוון אליה, אבל הערתי שיכול, מהניסוחים שלו לא לגמרי ברור, אם הייתי קורא רק את הניסוח בלי כל השיקולים של הסבירות וההיכרות עם הרב קוק וכו', אז הייתי אומר שהוא כן מתכוון לתפיסה הנאיבית. זאת התפיסה שהכל ירד מסיני, כי אחרת מה שהוא אומר פה של הטיעון הזמני הזה, שאפשר את הכל לתפוס במכה אחת, ולכן אין קושייה מההתפתחות החומרית שלוקחת זמן, אז נראה שבאמת אצל משה רבנו היו כל הפרטים. ולכן הוא אומר, וזה לא בעייתי, כי הוא יכול היה לתפוס את הכל בבת אחת. כי איך שאני אומר, לא צריך להגיע לכל השיקולים הזמניים האלה. משה רבנו לא היו בידיו כל הפרטים. הפרטים הם תוצרים או נגזרות של העקרונות שהיו בידיו של משה רבינו. אלא שמשה רבינו היו רק עקרונות, אז אין פה שאלה של המון פרטים שצריך לחסות בבת אחת. הטיעון הזמני לא היה צריך לעלות אם הרב קוק היה מתכוון לומר את מה שאני שמתי בפיר. אז לכן אני לא יודע, קיצור, תחליטו לבד. בכל אופן, זה הסוד הראשון. ואז הטענה השנייה הייתה שלמרות ש... זה התחלת הדף, כמעט דף ההשלמה, יש לכולם. אמנם אפילו לפי טענתם אין לנו מקום, תחילת דף ההשלמה, כבר קראנו אותו, אני רק חוזר בקצרה. אמנם לפי טענתם אין לנו מקום לפתור את עצמנו משום דבר מקובל בכללות האומה, שזהו כל יסוד הקיום הלאומי. הרי מסרה תורה כל ספק לידי בית דין, ומינוי הבית דין עצמו, לא בקבלת האומה תל ימיתה, אז הוא תלוי בזה שהאומה מקבלת אותו. אם כן תהיה כל תורה שבעל פה מפי משה רבנו עליו השלום מסיני, מקובלת מפרטיה, או תהיה מתוקנת בהמשך אלפי שנים על פי ביאורים ותקנות של בתי דינים, קבלת האומה כולה היא יסוד החובה. ומי שהוציא את עצמו מן הכלל, כאילו כפר בעיקר. אז הוא אומר, גם אם אתם הייתם צודקים שזה מתפתח לאורך הדורות ולא הכל ניתן למשה רבנו, המסקנה שלכם שאומרת שאם ככה זה לא מחייב, כי זה לא תורה מסיני, זה לא נכון. כמו שמה שמחייב, גם את התורה בסיני מה שמחייב, זאת קבלת האומה. אז אם יש קבלת האומה גם על הדברים שהתפתחו לאורך ההיסטוריה, אז זה מחייב באותה מידה. זאת בעצם הטענה שלו. יש פה כמה נקודות, קראנו גם את הפסקה הבאה. אני רק רוצה בכל זאת להעיר פה כמה הערות, כי קראתי את זה מהר בלי לפרט יותר מדי, גם את הפסקה הזאת. דבר ראשון, הטענה שלו היא שמינוי הבית דין עצמו הלא בקבלת האומה תליה מילתא. מה זאת אומרת? הבתי דין או הסמיכה זה לא תהליך שבא מלמטה, זה תהליך שבא מלמעלה. מה זה סמוכים? שנשמח להוראה. מי שנשמח להוראה זה מישהו שהוא סמוך מפי משה רבינו, מפי הגבורה. כן, הקדוש ברוך הוא שמח את משה רבינו את יהושע ולהזכנים, והם ממשיכים לסמוך הלאה, וכל סמוך יכול לסמוך אחרים, וכך להמשיך את שרשרת הצמיחה. לציבור אין מה להגיד בעניין הזה. הציבור יכול לעשות הפגנות בחוץ, לא יעזור לו כלום.
אף אחד לא יקבל אותו כמקור סמכות, אף אחד לא יבוא לבית דין.
אבל לבית דין הזה, אז כולם פושעים. אף אחד לא ישמור שבת, אז גם לא יהיה שבת, זה נכון. אבל אין פה, ברמה ההלכתית, אין לך. אתה יכול כמובן להיות הווריאנט, זה תמיד נכון, יש לבנת בחירה. אבל אין לציבור מה להגיד ביחס למי הוא בית דין ומי הוא סמוך.
כל בית דין...
זה בא מלמעלה.
כל בית דין סמוכים?
כן. לא. כל בית דין.
כל בית דין שמחדש על הדן?
לא, כל בית דין. כל בית דין של שלושה. מעיקר הדין, כל בית דין צריך להיות סמוך. יכול להיות, בית דין של זבלה, זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד, או דברים כאלה, בסדר, אתה יכול להיות גם שלושה רואי בקר. אבל זה בגלל שהצדדים קיבלו את בתי דין על עצמם. אבל בית דין שיכול לכפות אותך לבוא לדון בפניו, ולאכוף עליך את ההחלטות שלו, בלי שכמובן קיבלת אותם. אם קיבלת אותם על עצמך, זה מדיני חוזים. והתחייבת לעשות את מה שהם אומרים, כמו היום. כן, שאתה הולך לבורר. אתה הולך לבורר, אתה מתחייב לעשות את מה שהוא עושה. בסדר? זה משהו אחר. זה בא על בית משפט, לא על בורר. בית משפט אתה חייב לעשות מה שהוא עושה, לא בגלל שאתה החלטת. עכשיו פה אצלנו זה כן איכשהו בא מאיתנו, כי אנחנו מצביעים לכנסת ואיכשהו דרך המוסדות השלטוניים ממנים את השופטים.
היום להלכה, המוסדות ההלכתיים לא חייבים, אם נגיד אני הולך לבית דין לתבוע מישהו, דיני אמנות.
לא, מה שקורה היום זה בגלל שאין סמוכים, אז הגמרא אומרת שיש דין שליחותיו. שהדיינים של היום, למרות שהם לא סמוכים, הם עושים את שליחותם של הדיינים הסמוכים שהיו פעם. מה בגיטין, דווקא
יחד. זה בסוג של דיעבד כזה.
כן, לא בדיעבד, זה בעצם לא תקף מעיקר הדין. אבל הם שליחים של הדיינים הקדומים, אין ברירה, אחרת היא אנרכיה, אז הדיינים הקדומים כאילו מינו אותם להיות שלוחים, והם הרי כן היה להם סמכות. אז ברגע שהם מאצילים סמכות שהייתה להם על שליחים שלהם, אז זאת התיאוריה ההלכתית למה בעצם יש תוקף למתי הדין של היום. תיאוריה מעניינת כשלעצמה, הרי זה אף פעם לא היה כמובן. אף אחד לא שמח, אף אחד לא מינה אותו שליח. כן, זה הרי ברור שלא היה פה באמת אקט אמיתי, ריאלי, היסטורי, של מינוי, של מינוי שליחים. זה פיקציה הלכתית. וזאת התפיסה שעומדת בבסיס המחויבות לבתי דין של היום. בעיקר הדין כולם צריכים להיות סמוכים. עכשיו, יש מחלוקת בתחילת סנהדרין לגבי בית דין של שלושה וממונות, שיש דעות שאולי נספיק רק אחד סמוך ושניים יכולים להיות רגילים ולא שלושה סמוכים, או שזה רק כולה דרבנן, שזו הסתבכות מאוד מאוד גדולה. אבל מעיקר הדין, בתי דין צריכים להיות סמוכים. דיינים הם סמוכים, אין דיינים אחרים. עכשיו, סמיכה זה תהליך שבא מלמעלה, לא מלמטה. אומרת, הקדוש ברוך הוא שמח את משה, משה שמח את הבאים אחריו, וכן הלאה. זה בא מלמעלה, הציבור אין לו מה להגיד על העניין הזה. אז מה זה נקרא, מה שהרב קוק כותב כאן, שמינוי הבית דין עצמו לא בקבלת האומה תליא מילתא. מה פתאום? שום דבר לא תלוי בקבלת האומה. ברמה ההלכתית, הפורמלית. זה לא הסמכות של בית דין באה מלמעלה. נכון שיש את החידוש של הרמב״ם.
כל קבלת התורה.
קבלת התורה כן, אבל הוא דיבר על מינוי בתי הדין. לא, קבלת התורה כן. עכשיו, גם בקבלת התורה, אתה יודע, יש גם את הכפיית הרכי גיגית וגם את הנעשה כנשמע. השאלה היא איך, איזה צד אתה לוקח. כן, אוקיי. אז יש את החידוש הידוע של הרמב״ם לגבי חידוש השמיכה. שהרמב״ם הרי מתקשה, מה יקרה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, ואשיב השופטייך כבראשונה וכו', יחזרו הסמוכים. בסדר? איך הם יחזרו? הרי סמוך צריך להיות סמוך מפי סמוך. איך זה יקרה? איך זה יעשה? הרמב״ם היה ריאליסט, לא חשב שהשמיכה תרד מהשמיים. זאת אומרת, איכשהו זה צריך לקרות בתהליכים המוכרים לנו, התהליכים ההלכתיים הרגילים שאנחנו מבינים ומכירים אותם. אז שם הוא מחדש את חידושו הגדול והידוע, שאפשר לחדש גם שמיכה מלמטה. ששמיכה מלמטה, פירושו של דבר, שכלל חכמי ארץ ישראל מחליטים לסמוך את אחד מהם, אז הוא חוזר להיות סמוך. גם היום, בכל תקופה.
הוא מתחיל
שרשרת חדשה, כמו כאילו שהוא היה סמוך מפי סמוך עד משה רבינו. זה החידוש הגדול של הרמב״ם, זה פולמוסי השמיכה הידועים מה-16 ואפילו של הרב מימון היה קצת ניסיון כזה ועוד. בכל אופן, ואז בעצם שיש מכניזם אלטרנטיבי של שמיכה שבאמת באה מלמטה. וכשהרב קוק מסביר את המכניזם הזה שהרמב״ם מחדש, אז הרב קוק תולה את זה בזה. אז הרב קוק אומר, איך זה יכול להיות? הבינו שסמוך צריך להיות מפי סמוך. יש כללים, כתוב ברמב״ם. בית דין שסומך צריך להיות בו סמוך אחד ושני אדיוטות. צריך להיות בית דין של שלושה, שבתוכו יש סמוך אחד. אבל חייב להיות סמוך כדי לייצר סמוך חדש. אי אפשר לייצר סמיכה אשניים. אז מאיפה הרמב״ם פתאום הוציא דין שסותר את כל ההלכות שקיבלנו? אז הרב קוק טוען שברגע שאין סמוכים, נעלמו הסמוכים, הסמכות חזרה לכלל הציבור. וברגע שהיא חזרה לכלל הציבור, עכשיו היא בעצם נמצאת בידי הציבור. עכשיו, אם הציבור חוזר ומחליט עכשיו לסמוך מישהו חדש, הסמכות לא נעלמה לשמיים, היא נשארה אצל הציבור. זאת אומרת, ברגע שהציבור מחליט לסמוך מישהו חדש, בסדר גמור, זה יכול להעביר את הסמכות שנשארה אצלו, ולהחזיר אותה חזרה לבן אדם שיכול להתחיל עכשיו שרשרת חדשה. וזה כמובן לשיטתו פה, שהוא מבין שמשהו בסמכות של בתי הדין, איכשהו כן יונק מן הציבור. ולכן כשבתי הדין נעלמים, הסמכות איכשהו נשארת בידי הציבור. לא לגמרי ברור מאיפה זה יוצא. כי כמו שתיארתי קודם, המנגנון הרגיל של הסמיכה לא מצביע בשום רמז על זה של הציבור יש מה להגיד בעניין. אבל החידוש הזה של הרמב״ם בהחלט אולי כן אומר את זה. החידוש הזה של הרמב״ם באמת אומר שיש פה לפחות משהו אלטרנטיבי, או שאפשר להגיד לה שכשהקדוש ברוך הוא שמח את משה רבינו ומשה רבינו סומך אחרים, הם בעצם פועלים כביכול מטעמנו בתפיסה הזאת. זה לא באמת בא מלמעלה, אלא הקדוש ברוך הוא החליט מה אנחנו רוצים, כן? כמו שסטלין גם היה אוהב להחליט ככה. זאת אומרת, הוא היה מחליט מה הציבור רוצה, וזה מה שהציבור רוצה. בסדר? אז יש פה, אני לא יודע, משהו כזה. וכיוון שכך, אז הרמב״ם ובעקבותיו גם הרב קוק, מבינים שבכל זאת יש לציבור משהו להגיד למי הם הדיינים. אנחנו נראה את האספקט הזה גם בהמשך הדברים שלו, כי יש עוד הערות שאני אזקק לנקודה הזאת. אבל זאת הערה חשובה. לעצם העובדה של קבלת התורה, זה די ברור מאיפה יוצא לרב קוק שזה תלוי בקבלת האומה, זה נעשה ונשמע, כן, זה אומר את זה. זה התורה עצמה אומרת, שהציבור קיבל על עצמו ולכן נוצרה המחויבות. אז במובן הזה, זה די ברור. מה שאני אמרתי עכשיו זה רק לגבי מינוי בתי הדין, לא לגבי המחויבות לתורה. אוקיי, עכשיו ממוצא דבר אתה למד, שהאמונה שתורה שבעל פה בכללה נמסרה למשה רבינו עליו השלום מפי הגבורה, היא אמונה שקיבלנו מאבותינו ואמיתית מצד עצמה. אבל לא שרק עליה תלוי קיום התורה שבעל פה בישראל. הוא חוזר עוד פעם על הטיעון הדו-שלבי שלו. והיה אנו חייבים גם כן במצוות שהם ודאי מדי רבנן. מה הראיה שלו? שבעצם הרי מצוות דרבנן אנחנו גם חייבים בהן. במצוות הרבנן הן ודאי תוצר מאוחר יותר, הם לא נוצרו בהר סיני. אז למה אנחנו מחויבים להם? לא טוב, זה לא קשה. שמה תאמר, לא תסור מן התורה. המצווה של לא תסור, שמחייבת אותנו בזה, היא מצווה שכתובה בתורה, זה לא חוכמה. מצוות הרבנן יש להם עוגן בתורה עצמה. אז הוא אומר, הרי כמה מרבותינו סבירה לידינו, כי אם הסמכינו רבנן עליו זה לא תסור. וכיוון שהוא לדבריהם הסמכת, יסוד החיוב מיניים. כן, הרמב"ן הרי תוקף את הרמב"ם, נכון? הרמב"ם אומר שבמילות אסור לומדים את סמכות חכמים גם לתקן ולגזור גזרות, גם להלכות דרבנן, ואז הרמב"ן תוקף את הרמב"ם, איך זה יכול להיות? הרי לשיטתך יוצא שכל איסור דרבנן הוא בעצם איסור דאורייתא. כי ברגע שאני אוכל עוף בחלב, עברתי על לא תסור שהוא לאו דאורייתא. אז ספקו למשל היה צריך להיות לחומרה ולא לכולם. ככה הרמב"ן תוקף את הרמב"ם. לכן אומר הרמב"ן, אין דבר כזה, זה לא יוצא מילות אסור. מילות אסור, לא אסור נותן סמכות לחכמים לפרש את התורה או לדרוש את התורה. או אולי להעביר מסורת על הלכה למשה מסיני. אבל לא לתקן ולגזור גזרות, לא על הלכות דרבנן. אז מאיפה זה יוצא, הסמכות של חכמים לתקן ולגזור גזרות? את זה הרמב"ן לא מסביר. יש לו השגה מאוד ארוכה על, על השורש הראשון של הרמב"ן. לא מוסבר, הוא רק דוחה את הישורש שלנו, אז זה ברור. במקום אחד הוא כותב. לא, זה מצוות עשה, זה לא חשוב, זה לא יעזור. כי אם זה יהיה המקור, אז עוד פעם ספקות צריך להיות לחומרה. זה רבחון וטרמן מאיר. כולם שואלים מה המקור של הרמב"ן, של הרמב"ן. למה לפי הרמב"ן צריך לציית לתקנות ולגזרות של חכמים? אם זה לא יוצא מהפסוק שלא תעשו, אז מאיפה זה כן יוצא? אז אומר רבחון וטרמן, הבעיה הרבה יותר קשה. בגלל שגם אם נניח שיש איזשהו פסוק היפותטי שממנו אפשר להוציא את זה, זה לא יעזור. כי אותה בעיה שהוא מצא בשיטתו של הרמב״ם, תתעורר גם בשיטתו שלו. הרי אם זה מסמך על איזשהו פסוק, אז זה הופך להיות דין תורה. והרי זה הופך להיות דין תורה, אז ספקו צריך להיות לחומרה. אז אותה קושיה שהוא שאל על הרמב״ם, בעצם תהיה קשה גם עליו. לכן ברור, על פניו, ברור אפריוריות, לפני שבכלל מחפשים, שלפי הרמב״ם זה לא מבוסס על פסוק. שום פסוק. טוב, אז אם זה לא מבוסס על שום פסוק, אולי על סברה. אומר רבי חנן, לא, גם על סברה זה לא יכול להיות מבוסס. למה זה יכול להיות מבוסס על סברה? כי סברה היא דאורייתא. אם זה מבוסס על סברה ולא על פסוק, גם זה היה צריך להיות דין תורה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי הגמרא הרי אומרת, למה לקרא סברה היא? על כל מיני הלכות, נכון? מה זה אומר? זה אומר שההלכות שנלמדות מפסוק, אם יש לנו סברה עבורן, הגמרא רואה את הפסוק כמיותר. למה הוא מיותר? כי גם אם היינו לומדים את זה מסברה, זה כנראה היה דין דאורייתא. כי אם מה שאנחנו לומדים מסברה היה דין דרבנן, מה שייך להגיד למה לקרא סבראי, למה צריך פסוק, תלמד מסברה. מה זאת אומרת, אם הייתי לומד מהסברה, זה היה דין דרבנן. התורה רוצה ללמד אותי שזה דין דאורייתא. אז מה השאלה הזאת, למה לקרא סבראי? אלא על כורחנו שגם מה שיוצא מסברה, זה דין דאורייתא. אז הוא אומר, טוב, אז אם ככה, אז זה לא יכול להיות לא פסוק, וגם לא סברה. אז מה נשאר? זה שם את רצה את החכמים. אז הוא עושה שם איזושהי התפתלות שלא לגמרי ברורה לי. הוא נכון למה שמה. נשמע לי קצת בפוקפק מה שהוא אומר שמה, אבל זאת באמת שאלה קשה. אז הרב קוק מציע פה פתרון. מה הפתרון? קבלת האומה. כמו שהאומה קיבלה על עצמה את התורה עצמה, הרי את התורה למה אנחנו חייבים לקיים? כי קיבלנו על עצמנו לקיים את התורה. זאת אומרת, רואים שקבלת האומה זה יסוד שהוא מספיק כדי לחייב אותנו בנורמות שאותן אנחנו מקבלים. אז גם בהלכות דרבנן, כיוון שהאומה קיבלה על עצמה את סמכות החכמים, אז לכן זה מחייב אותנו, גם בהלכות דרבנן, גם בלי פסוק. כמו שרב שמעון סקופ הרי בשער ה', שהוא מדבר על, הוא מחדש, אני לא אכנס עכשיו לפרטים, אבל הוא מחדש שיש בבסיס דיני הקניין, או לא בבסיס, דיני הקניין עצמם הם לא נמצאים ברובד ההלכתי, ההלכתי הפורמלי, הם נמצאים ברובד מטה-הלכתי. זה מה שנקרא תורת המשפטים. ככה אצל רב שמעון סקופ, ככה הוא מכנה את זה. זאת אומרת, השאלה מי הוא בעלים ובאיזה צורה הוא נעשה בעלים, זאת שאלה שמוכרעת על פי כללים משפטיים, לא כללים הלכתיים. הכוונה, הם קודמים להלכה. מה שהחברה קובעת. מה שהחברה קובעת, זה מה שקובע את כללי הבעלות. ההלכה רק שמה על גבי דיני הבעלות את איסור לא תגזול. זאת אומרת, אחרי שהחלטנו מי בעלים על מה, כשאני לוקח ממך חפץ שאתה הבעלים שלו, אז אני עובר, לא תגזול. אבל מה קובע מי הוא הבעלים ומי לא בעלים, או איך מעשים בעלים, זה קבוע מחוץ להלכה, לפני ההלכה. זה מה שנקרא תורת המשפטים. ואז הוא שואל, שמה תאמר, אז למה, הזכרתי לי הפעם הקודמת?
כן,
זה סכר. אוקיי, אז שואל שם, אני כבר לא זוכר מה אמרתי. אז הוא אומר, שם את אומר, אז למה צריך לציית לזה, הרי אין איזה שום פסוק בתורה? אז מה שאתה שואל אותי את זה, תשאל אותי למה צריך לקיים את מה שכתוב בתורה. מה שכתוב בתורה צריך לקיים, כי השכל אומר, אז השכל אומר גם את זה. אז מין יסוד דומה, מהלך דומה לזה עושה פה הרקו. הרקו בעצם אומר, תשאל אותי למה צריך לציית לדיני דרבנה, לפי הרבן, שאין פסוק לא תסור. אז כשאתה שואל אותי את זה, תשאל אותי למה לפי הרמב״ם אתה רוצה את הדין עד הרבנה. כי יש פסוק לא תסור. ולמה את הפסוק לא תסור צריך לקיים? הדאורייתא הוא כל כך ברור, את הרבנה יש לך קושייה. את הדאורייתא אתה כן מבין למה צריך לקיים? למה צריך לקיים? כי קיבלנו על עצמנו לקיים. טוב, אם קיבלנו על עצמנו לקיים, בסדר גמור. גם את זה קיבלנו על עצמנו לקיים. את הדין עד הרבנה. אז מה הבעיה?
אם בסוף, זה המקום,
המחוקק לא נתן לזה אותה מידה של תוקף. אנחנו קיבלנו עצמנו מחויבות למה שהמחוקק יגיד. אבל אם המחוקק בעצמו אומר לי שזה דין במשמעות יותר, בתוקף הלכתי יותר נמוך, בסדר, זה מה שהוא קבע. גם בכנסת יש איזושהי היררכיה של חוקים, יש חוקי יסוד, יש חוקים שנבחים בפני חוקי יסוד. מי שקיבל על עצמו את המחוקק למה שהכנסת מחוקקת, אז הוא מתנהג לפי ההיררכיה שהכנסת קבעה.
אני חושב שהערך של הקבלה זה הערך היסודי,
והנורמה הבסיסית.
כן, יותר יסודי מהערך חובה הקיימת.
נכון, זה הערך הבסיסי.
אז
אני חושב שהוא
מנסה
להוכיח מדימד
דרבנן
הדאורייתא,
זה לא
כיוון השני. לא, כן, הוא מוכיח את זה רק במובן...
הוא הולך אחורה. כאילו הוא מנסה להראות על הדרך שדרבנן זה רק אסמכתא בעלמא, מזה הוא רוצה להראות, אבל למי הוא טוען את הטענה? הוא טוען לאלה שטוענים שהאבולוציה מוכיחה שזה לא אין לזה סמכות. זה ודאי שלא עוסקים שדיני רבנן יש להם סמכות.
לא, אבל עזוב את האבולוציה, אתה לא צריך להגיע, אז מה עשית את האבולוציה? אתה סתם תגיד מחויב להלכה.
לא, אני לא מחויב, אני לא... אבל נגד מי הוא טוען את הטענה? נגד אלה שטוענים שמה שמעשה ידי אדם הוא לא...
זה לא מחייב.
כן, אז גם דיני רבנן לא מחייבים.
לא, זה נכון, אתה צודק ברמה הלוגית, אבל אז לא צריך את האבולוציה בשביל זה.
אם
עד עכשיו קיימת את התורה, אז מה יתעורר לך מהאבולוציה? זאת אומרת, עד עכשיו קיימת, קיימת דיני דרבנן, למה קיימת? כי אתה מקבל את מחר את קבלת האומה, בסדר, אני קיבלת את קבלת האומה, אז גם האבולוציה לא אמרתי עליך. זה לא טעה, ברור שמי שלא מקבל את זה, לא יקבל. זה ברור. צריך להניח פה איזושהי הנחה. בכל אופן, זה מה שהרב קוק טוען, ולכן הוא מוכיח, מתוך הרמב"ן הזה, הוא בעצם מוכיח שקבלת האומה זאת הנורמה הבסיסית. זה הדבר שמחייב אותנו באופן יסודי בקיום תורה ומצוות, וגם בהלכות דרבנן. אולי נגמור את הפסקה הזאת. אלא הדבר הזה הוא ממושכלות הפשוטות, שחובת האומה בכללה להתנהג אחרי זקניה וחכמיה. וחובת היחידים שבאומה להתנהג על פי המרכז הפשוט בכללה. הכוונה, המרכז הכוונה הלב, כן, השלטון, הזקנים והחכמים בעצם. וזאת היא ודאי חובת דין תורה ממש, והיא למעלה מכל חובה, עד שראויה להיות יסוד לכל חובה קדושה. מה שקראנו קודם, הנורמה הבסיסית. כי הלו גם לעיקר קיום התורה, אף על פי שהייתה על פי השם ממש, מכל מקום קיבלו חזר שאנו צריכים להיות החובה גמורה, חובה גמורה בה, דווקא לקבלה ברצון. היינו רצון הסכמת כלל האומה. ובתורה מפורש שקיבלנו על עצמנו התורה באמירתנו, נעשה ונשמע. על כן, לבד מה שעל פי האמת, כל העניינים שהם בתור ביאורים למצוות או גדרים להם, אין לנו חילוק כלל בחומר שלהם, בין אם יהיו מסורים הלכה משה משנאי או יהיו מבוררים על פי שיקול הדעת של איזה בית דין מוסכם. כיוון שהתפשטה ההוראה באומה, כבר התחייבנו בה בחובה גמורה. אם כן, גם אם יאמר הטוען שכל ההלכות שבתורה שבעל פה אינן כי אם דברים שנתבערו על ידי בית דין במשך הזמן, והרי החובה, החובה במדרגת העומדת. ועניינים שהם מדרבנן, ודאי יסוד הדבר הוא הקבלה הכללית של האומה. אם כן, אותם שביקשו לנקוף את הלבבות, זה העלו טינה. לומר שתורה שבעל פה נתקנה בהמשך הזמן על פי כמה חכמים ובתי דינים, ורצו בזה להחליש את הלבבות ולהרפות ידיים בקיום תורה שבעל פה, לא אהני לו ברמאותי הוא נאומה. הרמאות שלהם לא הועילה להם כלום. מפני שאין החיוב מיוסד כמי קבלת כלל האומה, שהרי אפילו אותן ההלכות שהם קבלו הלכה למשה משיני, אם היו משתקחות, היינו מחזירים אותן בדרך הדרישה. היינו דורשים אותם. כמו שהראה בג' מאות או ג' אלפים הלכות שנשתחו בימי אבלו של משה, והחזינה נתניאל בן קנז בפלפולו. והרי אין הבדל כלל בחובתם בין היו ידועות לנו על פי הקבלה הראשונה, והן היו מסורות על פי הוראת בית דין. כל זה קרה כאן, הגענו בפעם הקודמת, ועל התמורה הזאת בתמורה כבר הערתי. הפני משה, נדמה לי, מפרשה ירושלמי, שאומר שאחרי ששחזרנו את זה, זה כן איבד מערכו, מתוך פה. זה היה הלכה משה מסיני, חטאת שמתו בעליה. זה היה הלכה משה מסיני, שכחנו, נהיה בקנס, הסביר את זה בפלפולו, ועכשיו אומר הפני משה, אם ככה, זה לא הלכה משה מסיני. זה לא תוקף שלו, דווקא ירד. אבל הרב קוק פה מניח שזה לא בכל אופן, כמה הערות עוד על הקטע הזה? כמה הערות חשובות נדמה לי. נקודה ראשונה, הרמב"ן עצמו, כשהוא מנסה להסביר, אמרתי, במקום אחד הוא כן מנסה להסביר, למה אנחנו חייבים לציית לדיני דרבנן. יש לו איזשהו משפט אחד בתוך כל ההשגה הענקית שלו שם על השורש הראשון. ומה שהוא אומר שם, זה שחכמים הסמיכו את זה על לא תסור. זה אסמכת על הפסוק של לא תסור. אז גם הוא איכשהו נושא זיקה בין החובה לציית לתקנות ולגזרות של חכמים לבין הפסוק לא תסור. רק הוא טוען שזה רק אסמכת, ולא כמו שהרמב״ם אומר שזה נגזר באופן פשוט מתוך הפסוק הזה. עכשיו, מה פירוש המושג הזה אסמכת? הרי עד פניו זה אבסורד מוחלט מה שהוא אומר שם. כי המושג אסמכת בדרך כלל שאנחנו פוגשים אותו בגמרא, הכוונה זה דין דרבנן, שמצאו לו איזשהו סמך בפסוק. בסדר?
שיהיה
קל לזכור. כן, שיהיה קל לזכור. כן, אבל זה דין דרבנן. אז מה בעצם הוא אומר לנו הרמב"ן, סליחה, שלמה צריך לציית לדין דרבנן? כי יש דין דרבנן שחייבים לקיים דיני דרבנן. זה בעצם מה שהוא אומר. יש דין דרבנן שמצאו לו אסמכת בפסוק לא תסור. אבל כמו שאמרתי בפעם הקודם, אם דיברתי על הנורמה הבסיסית, כן? נורמה הבסיסית תמיד חייבת להיות מחוץ למערכת הנורמטיבית שמבוססת עליה. לא ייתכן שיהיה חוק שאומר שצריך לציית לחוקים. כי אחרת לחוק הזה עצמו אין סיבה לציית. נכון? זה חייב להיות איזשהו עיקרון שנמצא מחוץ למערכת. אז איך זה יכול להיות שהבסיס של החובה שלנו לציית לדיני דרבנן הוא עצמו דין דרבנן? משהו פה בעייתי. המושג אסמכת פה הוא לא פותר שום דבר. הרב קוק מציע פתרון באמת. הרב קוק באמת לא נשאר בזה. הרב קוק מציע שבעצם יש פה איזושהי קבלת האומה, וברגע שיש קבלת האומה, אז המחויבות לקיים את דיני דרבנן בעינה עומדת, ויש אסמכת ללא תסור. אבל זה לא קשור באמת לפסוק לא תסור, זה יוצא מקבלת האומה. יש קצת מקום להעיר, אני לא חושב שזה הפשט הנכון ברמב"ן, כיוון שאם באמת קבלת האומה זה היסוד הכי גדול שישנו, והכי חשוב שישנו, אז בעצם חוזרת באמת, אז זה שוב פעם סוג של סברה. שוב פעם חוזרת הקושייה של הרמב"ן, למה לא כל דין דרבנן הוא דין דאורייתא. קצת דומה לשאלה שאתה שאלת קודם, אבל לא בדיוק. כי הרמב"ן עצמו, כשהוא שואל על הרמב"ם, הרמב"ם אומר שדיני דרבנן יוצאים מלא תסור. שואל עליו הרמב"ן, אז אם זה ככה, זה לא דיני דרבנן, זה דיני דאורייתא. כי מי שאכל עוף בחלב עבר על לא תסור, אז בספקו היית צריך להחמיר וכו'. הוא עצמו מעלה את האפשרות להגיד שרבנן עצמם, כיוון שהם יכלו הרי לא לתקן את העוף בחלב, אז כשהם תקנו את העוף בחלב, הם בעצמם נתנו לו מעמד הלכתי נמוך יותר, מה שאני אמיתי לך. אבל הרמב"ן שולל את זה. הרמב"ן אומר זה לא נכון. הוא לא מסביר אגב למה. זאת אומרת, זה ברור לכל בר דעת שזה לא נכון. זה לא יכול להיות ההסבר. ולכן הוא דוחה את הרמב״ם. עכשיו, למה באמת זה לא נכון? זאת שאלה מדמיינת. השמייטה, בשמייטה א' של בעל הקצות, כן, הוא כתב, שמייטה, זה ספר שהוא כתב בילדותו, נעוריו. ואולי שיפץ אותו קצת, כשהוא גדל, אבל ספר שהוא כתב בנעוריו. אז שם הוא כותב בשמייטה א', הוא עוסק בדיני ספקות, הוא אומר, הוא מסביר שם למה הרמב"ן דחה את הרמב"ם. מה שהוא אומר שם זה ככה. מה הרמב"ן שאל על הרמב"ם? שספק דין דרבנן צריך להיות לחומרה. כי זה בעצם זה ספק בדין דאורייתא, זה ספק בלא תסור. אז מה התירוץ שאנחנו מציעים? והרבה אחרונים באמת אומרים את זה, למרות שהרמב"ן דוחה את זה. הם אומרים שזה בעצם הפשט ברמב"ם. שרבנן עצמם, ברגע שהם קבעו את החוק הזה שלא לאכול עוף בחלב, הם גם קבעו שספקו יהיה לכולם. זאת אומרת שיש לו מעמד הלכתי נמוך יותר מאשר דין תורה. הם יכולים הרי לא לקבוע אותו בכלל. אז ודאי שהם גם יכולים לקבוע מה יהיה התוקף שלו, נכון? הם הרי יכולים בכלל לא לקבוע את זה, שיהיה אסור לאכול עוף בחלב. אז הם יכולים גם לקבוע את זה ברמה נמוכה יותר. כך טוען, כך מעלה אפשרות לפחות הרמב״ם, וכך אומרים הרבה אחרונים, זה ההסבר המקובל ברמב״ם.
קבעו עיקרון.
כן, ברור. אבל כיוון שהם יכולים, על כל דבר לא לתקן, זה לא קבעו עיקרון שלנו. ככה בדרך כלל מקובל להסביר ברמב״ם, אני אומר אותם, הרמב״ם מעלה את זה ודוחה את זה. גם אני חושב שזה לא ההסבר ברמב״ם. אולי זה יהיה דבר יותר. אבל אומר השמייטר, למה זה לא יכול להיות נכון? בוא נראה מה קורה כשיש ספיקא דרבותא. יש מחלוקת בין שני חכמים בדין דרבנן. בסדר? יש מחלוקת בין רב שמעון ורב יהודה. לא משנה כרגע. בדין דרבנן. אוקיי? מה אתה אומר לי? ספק דרבנן לכולם. נכון? למה? כי אותו חכם שאמר לך את ההלכה דרבננית, הוא גם אמר לך שזה רק הלכה בעוצמה של דרבנן. ספקה לכולם. אבל כאן הספק נוצר בגלל שאני לא יודע מי צודק, רבי יהודה או רב שמעון, נכון? זה לא שיש לי תקנה של רבי יהודה ועכשיו נגיד לא לאכול עוף בחלב, ועכשיו יש לפני משהו שאני לא בטוח אם הוא עוף או לא, אני בספק, אומר לי המתקן, דע לך אני אסרתי עוף בחלב, אבל בספקות אני מרשה לך להקל. אבל כאן אם הייתי שואל את רבי יהודה אני יכול להקל אם אני בספק? ודאי שלא. רבי יהודה אומר שזה אסור, אין לו ספק, אני בספק, כי אני לא יודע אם רבי יהודה צודק או רב שמעון צודק. אבל אף אחד משניהם לא אומר לי שגם אם זה אסור, אם אתה בספק מותר לך להקל. כי רבי יהודה אומר שזה בכלל לא ספק, זה אסור. רב שמעון אומר שזה מותר, זה לא משנה. אז מי אמר פה את העניין הזה שגם אם זה אסור, בספק כזה מותר לי להקל? כך טוען השמייטר. עכשיו זה לא נורא כל כך לדעתי, יכול להיות שיש פה איזשהו עיקרון כללי שחכמים אומרים בכלל, שאתה מסתפק לגבי דברינו, לא רבי יהודה על התקנה שלו.
כולל אם יש ספקות, ספק.
כן, כולל אפילו אם ספק בינינו, גם על דעת זה תיקנו שאתה יכול ללכת לכולה. אני לא חושב שזה קושיה כל כך נוראית, אבל ככה הוא מסביר למה הרמב"ן לא מקבל את ההסבר הזה ברמב"ם. אבל לענייננו, לא חשוב מה הסיבה. אם הרמב"ן לא מקבל את ההסבר הזה ברמב"ם, אז הוא עצמו ודאי לא יכול להשתמש בו. נכון? ומה אנחנו מציעים בעצם? מה שהרב קוק בעצם מציע, נדמה לי זה סוג הסבר כזה. מה שהרב קוק בעצם מציע, זה שהרמב"ן טוען שצריך לציית לדברי חכמים בגלל קבלת האומה. וקבלת האומה זה היסוד בעל התוקף הכי גבוה שיש, כמו דאורייתא. זה דין דאורייתא. נו, אז למה לדיני דרבנן לא צריך בספקם להחמיר? למה זה לא דיני דאורייתא? אמרנו, או סברה או פסוק, הכל מוביל אותנו לדאורייתא. אז מה זה? מה? זה לא סברה ולא פסוק? זה סברה. הסברה שאומר שצריך לציית למה שקבלת האומה קבעה. אז מה תגיד לי? כן, אבל האומה עצמה קיבלה את זה ברובד נמוך, שזה רק דרבנן. אבל הרמב"ן עצמו הרי לא מקבל את הסברה הזאת. אז ברמב"ן זה לא יכול להיות ההסבר. הוא עצמו לא מקבל את ההסבר הזה. אז גם אם זה היה נכון, אבל הרמב"ן עצמו זה ודאי לא יכול להיות הסבר בדבריו. אז לכן אני לא חושב שאתה הוא צודק בהסבר שהוא מציע לרמב"ן, של הקבלת האומה הזה. לדעתי מדובר פה במשהו אחר. זה רק הערה בסוגריים, זה לא הסבר עליו, זה הערה עליו. בעצם, כל הסבר שאני אביא לטובת הרמב"ן, הוא יהיה גול עצמי. כי למה הרמב"ן לא אמר אותו? הרמב"ן מקדיש, זה קילומטרים של השגה, על השורש הראשון, קילומטרים. הוא מעלה שם קושיות, באמת, בבקיאות מדהימה, וזה מאוד מרשים לראות את ההשגות של הרמב"ן על השורשים. הוא משייט שם בכל ספרות חז"ל בצורה וירטואוזית ממש. באריכות עצומה. תן איזה משפט או שניים, תסביר למה אתה חושב, זה הדיון שלך. תסביר למה אתה חושב שצריך לציית את החכמים. הרמב"ם מציע לא תסור. שיטה היררכית, מסודרת, לוגית, יש תורה, התורה אמרה לא תסור, זה מעניק כוח לחכמים. אז יש סמכות לחכמים, הכל מסודר. הרמב"ן אומר לא, לא תסו, לא נותן כוח לתקנות חכמים. אז מה כן? למה אתה לא נותן מילה? הוא אומר, אסמכת, לא תסו. מה זה אסמכת, לא תסו? מה הסיבה? לא מה אסמכת שלך. מה הסיבה האמיתית? קבלת האומה, אז למה לא אמרת? מה זה קבלת האומה? למה לא אמרת? טוב, אז נדמה לי... מה?
אין איזה תוקף מהתורה.
אז מאיפה כן? מדרבנן? יש תוקף דרבנן לזה שצריך לציית לרבנן. מאיפה זה יוצא? איך זה מתחיל? מה הנורמה הבסיסית?
אם אתה לא רוצה,
טוב, זה לא... גם את הדורה, אם אתה לא רוצה עד קיים, אז תחטוף. לא רוצה עד קיים, אז תחטוף.
יש עונש מדאורייתא על אם אדם עובר על איסור דרבנן?
כן.
איזה
עונש? עונש בידי שמיים.
אז...
בסדר, ההנחה היא שזה חיוב הלכתי. נכון להגיד אין חיוב הלכתי, כזה אין בעיה. אגב, אני פעם חשבתי באמת שזה יכול להיות הסבר ברמב"ן. הסבר ברמב"ן אומר, אתה צריך לקיים את ההלכות דרבנן בגלל שהן צודקות. לא שיש חובה פורמלית. דיברנו על הרמזור, הרמזור הזה מלווה אותנו כל הזמן. לעבור באור אדום. כן? שבעצם זה הגיוני לא לעבור באור אדום גם בלי שזה חוקק. רק זה הופך להיות אסור, מבחינה משפטית, רק אחרי שחוקקו את זה. נכון? בהלכות הרבנן לא באמת אין את הרובד הזה. אבל כיוון שרבנן היו אנשים נבונים, יש לנו איזשהו אמון ששיקול הדעת שלהם הוא נכון. זה מה שיש. אוקיי? אז אם ככה, מה שהם אמרו הוא כנראה נכון. וכיוון שכך, צריך לעשות את זה. לא בגלל שחייבים, אלא כי זה נכון.
זה כבר תלוי בי, אני חושב שזה נכון.
בדיוק, מה? יכול שבצד אחת על כל אדם, כל העולם חושב שהם חכמים, אז איך אתה פתאום חושב שהם לא? פעם חשבתי שזה אולי מוצא אפשרי, אבל נדמה לי שיש מוצא הגיוני יותר, או טוב יותר. וכאן, המוצא שאני אציע זה בשתי פנים. אני אתחיל עם הפן הפשוט יותר. כשאנחנו מסתכלים על רבנן, אנחנו שואלים את עצמנו, למה צריך לציית לחכמים? אנחנו מחפשים תמיד, זה הרי תמונה לעומתית. כן? אנחנו עומדים מול חכמים, הם מצווים עלינו, והשאלה, למה צריך לשמוע עליהם? מי אתם? אז מה אם אתם מצווים? יש כל מיני אנשים שרוצים מצוות עליי. למה צריך לציית להם? בתמונה הלעומתית הזאת, דרוש נימוק. כן? אתה מצווה עליי? למה שאני צייית? תן לי נימוק, למה אני חייב לציית לך? אבל אם התמונה היא לא לעומתית, מישהו, תחשבו על זה שאנחנו לא שהבנן עומדים שם ואנחנו עומדים מולם. הבנן גם הם עם הפנים לשם. אנחנו עומדים אחריהם. הם מייצגים אותנו, הם לא עומדים מולנו. אז כשהבנן קובעים, זה מחייב אותנו לא בגלל שיש להם סמכות לגבינו. זה שהם הנציגים שלנו, אנחנו קבענו את זה, לא הם. הם הנציגים שלנו, וכשהם קבעו משהו, זה בעצם כאילו שאנחנו קבענו. עכשיו, מה שאנחנו קבענו, אז ודאי צריך לקיים. זה לא צריך הסבר. מה שבן אדם קבע לעצמו, הוא צריך לקיים אותו. אז כל ההנחה שמחפשת הסברים, למה צריך לציית לחכמים, זאת הנחה שרואה את התמונה כאיזושהי תמונה של הפנים של הקרובים, כן, זה מול זה, חכמים מול הציבור. והשאלה, למה הציבור צריך לציית להם? מי אתם? מי זה שלטון שבא לכפות את סמכותו על האזרחים. אבל אם אני אומר לא, חכמים הם בכלל הולכים לפניי, אני אחריהם. כשהם מדברים, כשהם מחוקקים, הם עושים את זה בשמי, בשם הציבור. ברגע שהציבור החליט על עצמו משהו, אז ודאי שזה מחייב אותו. מה שאתה החלטת על עצמך, אתה צריך לקיים. מחויבויות צריך לקיים, כמו חזין, כמו שבועות, כמו נדרים, לא משנה. זאת אומרת, כל מה שאתה מחויב, אתה ודאי צריך לעשות. נכון? אז לכן אומר, לכן הרמב"ן בעצם טוען, לא צריך נימוק. זה היפה בה בהסבר הזה. כי כל נימוק שתביא, גם אם הוא יהיה נהדר, תמיד תישאר השאלה למה הרמב"ן לא הביא אותו. למה הוא לא כותב? הקבלת האומה, מה שאתה רוצה. תגיד, למה אתה לא כותב במשפט, בשני משפטים, למה צריך לצאת לחכמים? מה האלטרנטיבה שאתה מציע למה שאומר הרמב"ם? שזה הדבר הכי הגיוני, הכי לוגי. יש פסוק בתורה שמעציל על חכמים, והכל בסדר.
כן, אבל למה אין בהיבט המציא?
עוד שנייה, זה הפן השני שעליו עוד רגע נדבר. יכול להיות בהחלט שזה יכול כן להיות מבוסס על קבלת האומה של הרב קוק, לא המחויבות עצמה, אלא ההכרה בזה שכשהם מדברים, הם מדברים בשמנו, וזה מאוד הגיוני שזה יהיה מבוסס על קבלת האומה. כן, בדיוק, כמו מחוקק, כן, כמו שליט או מחוקק או משהו כזה, הסמכות שלו היא לא, גם שם אגב אותו דבר, ביחס לחוק אותו דבר לדעתי. כל ההסברים שתראו בספרי תורת המשפט, הסברים נורא מלומדים, למה צריך לציית לחוק? יש ספר של חיים גן, שנקרא ציות וסירוב. ושם בפרק הראשון הוא סוקר את כל העמדות הידועות בספרות, למה צריך לציית לחוק? שיתוף פעולה עם מוסדות צודקים והכרת הטוב וחוזה או כל דברים מן הסוג הזה. העובדה שכששואלים בן אדם ברחוב למה צריך לציית לחוק, הוא לא עונה בכלל, הוא לא חשב על זה אף פעם. כשבן אדם אומר לך אסור לך לעשות את זה כי זה נגד החוק, אוקיי, אז מה? זה נגד החוק, יפה, אז מה? למה משהו שהוא נגד החוק אסור לעשות? זה מין שאלה כזאת שהבן אדם הרגיל לא, זאת לא שאלה בכלל, החוק הרי אמר, לא? עכשיו לפעמים זה הרבה, הרבה שנים היה נראה לי נורא נאיבי כזה, אז החוק אמרנו, אז מה, עוד גזוק, יש הרבה אנשים יכולים להגיד, אז מה אם הוא אמר? אני חושב שיש פה משהו מאוד עמוק, אבל יש פה משהו שאומר, באמת לא צריך הסבר, לכן אני לא חושב למה זה, אני לא חושב למה זה, לא כי אני טיפש, אלא כי זה מוזכר, זה ברור, אם מישהו פועל בשמי, אני בעצם המדבר כאן, ברגע שאני המדבר כאן, אז אם אני חוקקתי, ודאי שאני צריך לקיים את זה, לא צריך הסברים פה. זה לא שאלה של הסברים. אז גם פה אותו דבר, התפיסה הלאומתית הזאת, כאילו שהמחוקק מולי, כשהיה מלך, זה היה באמת שאלה קשה יותר. כי המלך לא בא, בדרך כלל, לא בא מכוחו של הציבור. המלך נכפה על הציבור מלמעלה. אבל בשלטון דמוקרטי, לדעתי, זה א' ב'. בשלטון דמוקרטי, כל המשמעות של החובה לציית לחוק היא שונה לחלוטין משהו בשלטון מלוכני. אני לא מדבר אצלנו דווקא. לא, לא בכל חברה, אני מדבר בתורת המשפט. כשאתה מסתכל על מערכת משפטית במדינה כלשהי, בדרך כלל זה המלך. מה, מי שמו? כי הוא השתלט פעם בכוח, ועכשיו הוא העביר את זה לילדיו ולנכדיו. בדיוק. ואז התחושה הלאומתית היא כל הזמן, רגע, למה אני צריך לציית לו? ואם אני צריך לתחמן אותו, אני אתחמן אותו. ואז עולה השאלה, אם תתחמן, בכל זאת זה הורס את המרקם החברתי, ויש הסברים כאלה אחרים, למה בכל זאת אולי צריך לציית לחוק, וזה אולי המסיס לדין הדמלכותא והכל טוב. אבל לפני שההסתכלות על זה כדין הדמלכותא היא הסתכלות שגויה. כי זה, כשאנחנו מדברים על נציגים שבאים באמת מכוחנו, ועוד פעם, חכמים זה לא כך פשוט שהם מכוחנו, הרב קוק כך תופס את זה לא כל אופן, אבל כשאנחנו מדברים על אנשים שבאים מכוחנו, כל השאלה לא עולה, לא שאני מחפש הסברים. לא צר, אין שאלה. זה להגיד, אני החלטתי לעשות כך וכך, למה אני חייב לעשות כך וכך? כי כך החלטתי, מה זאת אומרת? אם החלטתי, אז אני צריך לעשות.
אבל קבלת האומה אומרת גם על התורה, אבל התורה
אתה
מכוחנו. קבלת האומה אומרת...
לא, הרב קוק אומר, לכן אני אומר שהרב קוק אני לא חושב שהוא התכוון לזה. אני אומר שקבלת האומה הייתה יכולה להיות בסיס לזה שחכמים מדברים בשמנו, לא לעצם המחויבות. אני לא חושב שהרב קוק מתכוון לזה בדיוק בגלל השיקול שלך. כי אחרת בדברה הייתה אני חושב שזה יותר קשה כבר. בסדר? עכשיו, הצד השני של אותו מטבע זה הצד הבא. הרי שאלתי בעצם על הרמב"ן, מה זה האסמכתא הזאת הלא תסור? האסמכתא הזאת הלא תסור מוזרה. אם זה דין דרבנן, יש לו אסמכתא בפסוק, איך דין דרבנן מהווה בסיס למחויבות שלנו לדיני דרבנן? כן, זו בעצם הייתה השאלה. מין דבר לולאה כזאת. נדמה לי שהמושג אסמכתא בהקשר של הרמב"ן כאן משמש במשמעות שונה מאשר המושג אסמכתא בכל מקום אחר. אני אביא לכם דוגמה, היום בבוקר נתתי שיעור על זה ופתאום נפל לי הסימון. בגמרא ביבמות שלמדנו בבוקר בכולל. אני אקרא לכם קטע, מדברים שם על שניות להריות, זאת אומרת הריות יותר רחוקות מההריות שמופיעות בתורה, שגם הן אסורות אבל מדי רבנן. והגמרא מחפשת מה המקור לאיסור הזה של שניות להריות. רמזים, וזה זה דין דרבנן בפשטות. אבל יש כל מיני רמזים מפה ורמזים משם. השיטה הרביעית בגמרא אומרת ככה. רב כהנא אמר מהפה, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. שמרתם את משמרתי זה נאמר בפרשת הריות. כן? השמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. ההריות זה המשמרת של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לעשות משמרת למשמרת. לאסור גם את ה... שניות להריות. אמר לי אבא אלה רב יוסף, הדאורייתא היא. המשמרת המשמרתי זה פסוק. נו, אז אם ככה, שניות להריות אמורות להיות אסורות מן התורה. לא מדבר, אם זה יוצא מפסוק. אז אומרת הגמרא, דאורייתא הוא פרשו רבנן. נכון, יש פסוק, אבל פרשו אותו רבנן. מה זאת אומרת פרשו אותו רבנן? רבנן הסבירו שהמשמרת המשמרתי זה השניות להריות, אז זה עדיין דאורייתא. זה דאורייתא, החכמים פרשו את הפסוק, אבל אם זה מה שכתוב בפסוק, אז זה דאורייתא, נכון? אז אומרת הגמרא, כל התורה נמי פרשו רבנן. אתה רוצה להסביר לי למה שניות להריות הן דרבנן? אז מה אתה אומר לי? יש פסוק ופרשו אותו רבנן. אם זה נקרא דרבנן, אז 90% מההלכות שאנחנו מכנים אותן באורייתא הן הלכות דרבנן. הן הלכות שפרשו חכמים, 98%. אומרת הגמרא, אלא מדרבנן הוא קרא אסמכתא בעלמא. ממש אותו דבר, כן, סמכות של חכמים לגבי משהו, ועוד פעם המונח מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא. מה המשמעות של הדברים האלה? תראו, אפשר להבין את המושג, עשו משמרת למשמרתי בשתי צורות. יכול להיות שהתורה מצווה את החכמים לעשות משמרת למשמרתי. עשו משמרת למשמרתי, הכוונה המחוקק, החכמים, תעשו משמרת למשמרתי, תקבעו איסורי דרבנן שיעבו סייג לאיסור דאורייתא. בסדר? איך עוברים על המצווה דאורייתא הזאת, או מי עובר על המצווה דאורייתא הזאת? החכמים, אם הם לא עושים איסור דרבנן מסביב לעריות, הם ביטלו מצוות עשה. אבל אם הם כן עשו את זה, אז המצווה קוימה. בסדר? עכשיו אני עשיתי, קיימתי יחסי אישות עם שנייה לעריות. האם עברתי על איסור של עשו משמרת למשמרתי? זה מדבר על חכמים, מה זה קשור אליי? אני עברתי על איסור דרבנן, לא על איסור דאורייתא של עשו משמרת למשמרתי. נכון? אפשרות שנייה, עשו משמרת למשמרתי, מדבר אל האזרח הפשוט, לא אל המחוקק. אתם תיזהרו מהעריות, תקפידו, תעשו שמירה מסביב לעריות, תחמירו יותר. וחכמים פרשו מה זה לעשות משמרת לעריות, אז הם קמו, השניות האלה והאלה הן שניות לעריות, אותן עשו. זאת פרשנות אחרת. מה קורה במצב זה? במצב כזה, זה דאורייתא, זה לא דרבנן, נכון? כי במצב כזה התורה ציוותה אותי לעשות משמרת למשמרת, זה דין תורה. חכמים רק פרשו מה התורה אמרה לי. אז הם אמרו, תיזהר בשניות לעריות. אז הם הסבירו לי מה זה המצוות עשה הזאת שעשו משמרת למשמרתי. או לא, אבל לא בטוח, כי משמרת זה משמר, משמר. משמר פן ואז זה משמרות שלה. אבל משנה, אבל זה דין דאורייתא. אז יש שתי אפשרויות להבין את זה. נדמה לי שזה המצב ומתן בגמרא פה. הגמרא פה מתחילה עם זה והיא אומרת ככה. ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. אמר להווי לרב יוסף, הדאורייתא היא. אז אם זה פסוק, זה דאורייתא. איך הוא מבין? שמשמרת המשמרתי זה על האזרחים, נכון? לא על החכמים. אם אתם תעשו משמרת המשמרתי, זאת אומרת, אל תבואו על שניות לעריות, נכון? זאת אומרת, זה דין דאורייתא, נכון? אז אומרת הגמרא, דאורייתא הוא פרשו רבנן. זה לא דאורייתא, כי רבנן פרשו. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? כל התורה נעמי פרשו רבנן. מה זה קשור? רבנן פרשו לי את מה שהתורה ציוותה עליי. אבל התורה ציוותה את זה עליי, רק רבנן הסבירו לי מה היא מצווה. זה דין דאורייתא. איך אתה אומר זה דין דרבנן? ואז באה ההבהרה. אתה לא הבנת אותי נכון. ההבהרה היא, אלא מדרבנן הוא קרא אסמכת בעלמא.
באמת ההבהרה, אחרת האבא אמינא היא לא מובנת.
בדיוק, זה ההבהרה למשב הראשון, שמה? שזה בעצם מדרבנן, לא מדאורייתא כמו שאתה חושב. זה מדרבנן. למה? בגלל שהקרא הוא אסמכת בעלמא. מה הכוונה אסמכת בעלמא? הקרא הוא מסמיך את חכמים לקבוע חוקים. הקרא לא מדבר אליך. הקרא מדבר לחכמים, זה לא אסמכת באותו מובן שאנחנו מדברים בשאר הגמרא. כשכתוב אסמכת, הכוונה זה איזשהו רמז בפסוק. אסמכת בעלמא, הכוונה, הפסוק הזה לא מצווה עליך לעשות משמרת למשמרתי. הוא מסמיך את חכמים לקבוע את האיסור של משמרת. עכשיו שחכמים קבעו את זה, אז הם מילאו את המצוות הסדר הורייתא שהוטלה עליהם, לא עליי. אז מה שאני עושה אם אני בא את שנייה לעריות, אני עושה איסור דרבנן. אז המושג אסמכת בהקשר הזה, אם אני צודק, המושג אסמכת בהקשר הזה הוא לא המושג אסמכת הרגיל. בעלמא פה, את שואלת למה בעלמא? אני חושב שבעלמא פה זה שגרה דלישנה. רגילים תמיד שאומרים אסמכת זה אסמכת בעלמא. אני לא חושב שזה אסמכת, אני חושב שזה הכוונה. אסמכת פירושו, הפסוק הזה הוא לא פסוק מצווה, הוא פסוק שנותן כוח. הפסוק הזה מסמיך את חכמים לקבוע משמרת סביב העריות. הוא נותן להם סמכות, זה לא פסוק מצווה. איזה עוד פסוק כזה אנחנו מכירים? כן, מסרמה כתוב לחכמים. אבל זה משהו אחר, כי מסרמה כתוב לחכמים התוצאה היא דאורייתא. במסרמה כתוב לחכמים זה המנגנון השני. התוצאה היא דאורייתא. התורה אסרה מלאכות בכל המועד, זה מחלוקת רמב"ן ורמב"ן, אבל הרמב"ן אומר מסרמה כתוב לחכמים. מה הכוונה? התורה אסרה מלאכה במועד, היא אמרה לחכמים, אתם תקבעו איזה מלאכה אסורה. שזה בדיוק המכניזם השני. שהתורה אומרת לאזרח עצמו, השם משמרת למשמרתי, וחכמים קובעים מה זאת המשמרת. אבל אני מדבר על המנגנון הראשון. המנגנון הראשון הזה הוא בדיוק כמו הלא תעשו. בדיוק אותו דבר. כשהרמב"ן אומר שלא פסול ואסמכת בעלמא, הוא מתכוון למשמעות הזאת. הוא מתכוון לומר, זה יוצא מלא פסול, הסמכות הזאת. רק אני שאלתי על הרמב"ן, למה כשאני אוכל עוף בחלב זה לא איסור דאורייתא? בדיוק מה השאלה של הגמרא פה. נכון? ומה התשובה? שזה אסמכת בעלמא. מה הכוונה? שהלא פסול זה בסך הכל פסוק שנותן תוקף או סמכות לחכמים לקבוע הלכות דרבנן.
אבל למי מופנה
הציווי
לא
תוסף? לא, אני אגיע עוד רגע לציווי. עוד שנייה אחת, אתה צודק בהערה, עוד שנייה יהיה הסבר. אבל הפסוק בעצם מגלה לי שאסור לי לסור מדבריהם. מה זאת אומרת שאסור לי לסור מדבריהם? שיש להם סמכות. ההשלכה היא שאסור לי לסור מדבריהם, אבל הפסוק אומר, יש להם סמכות. אוקיי? אז הפסוק הזה גם הוא אסמכת באותה משמעות כמו משמרת המשמרתית. אז עכשיו הפסוק הזה בעצם כשאתה שואל את עצמך, כשאני אכלתי עוף בחלב, עברתי על איסור תורה או על איסור דרבנן? על איסור דרבנן. כי בעצם הפסוק הזה הוא לא פסוק מצווה, הוא פסוק מסמיך. אוקיי? הפסוק שנותן סמכות לחכמים לקבוע הלכות דרבנן. אבל מהן ההלכות שאותן חכמים יקבעו? הן תהיינה הלכות דרבנן, לא הלכות דאורייתא. כי זאת הסמכות שהתורה מאצילה להם. התורה מאצילה להם סמכות לקבוע הלכות שיתווספו לקורפוס של המדאורייתא. אבל אלה תהיינה הלכות במעמד או בתוקף נמוך יותר. אז הפסוק הזה הוא פסוק מסמיך ולא פסוק מצווה. עכשיו, אני לא צניה מגיע ל...
במניין המצוות, לא פסוק מופיע?
כן, כן. אבל זה לא משנה. במניין המצוות מופיעות גם מצוות שלא מצוות בכלל. הזכרתי את זה אחת הפעמים הקודמות. נכון, כמו למשל לתומעה, לקבוע גדרים של תומעה. הם איסור להתאמה והם מצווה להתאמה. קובעים מי תמה ומי לא תמה. לא קובעים שלחכמים יש סמכות. כל קביעה הלכתית זה נקרא מצווה, כמו מה שנקרא בספר החוקים חוק. מה שנקרא חוק בהקשר המשפטי נקרא מצווה אצלנו, זה לא דווקא ציווי. בסדר? אז עכשיו, מה? נחזור רגע לרמב״ם. הרמב״ם שאל על הרמב״ם, למה הרי כל הלכה דרבנן בעצם הופכת להיות הלכה דאורייתא. נכון? מה יענה על זה הרמב״ם? נדמה לי שהרמב״ם לא עונה את כל מה ששמים בפי, זה לא רלוונטי. הרמב״ם אומר דבר נורא פשוט. תלוי מה אתה עושה. אתה אוכל עוף בחלב. אז הרמב״ם אומר, מה זאת אומרת? אז זה יוצא שזה איסור דאורייתא, עברת או לא תסור. לא נכון, אומר הרמב״ם. אם אכלתי עוף בחלב, בגלל שלא קיבלתי את סמכותם העקרונית של חכמים, אז עברתי על לא תסור. למה? כי התורה ציוותה או הורתה שיש להם סמכות. אם אני לא מקבל את זה, אז עברתי על מה שהתורה דורשת. אבל אם אכלתי עוף בחלב, אני לא אומר בשוגג, במזיד גמור. אבל סתם כי פחז על היצרי. לא החזקתי מעמד, נכשלתי. כמו במדינת דאורייתא אפשר להיכשל. נכון? אז עברתי איסור דרבנן גם לפי הרמב״ם. לא עברתי על לא תסור. אתה עובר על לא תסור רק כשאתה סר. רק שאתה מורד בסמכות העקרונית. הפסוק הזה הוא פסוק מסמיך, הוא פסוק שקובע סמכות. אם אתה לא מקבל את הסמכות, אז עברת על הפסוק הזה. אבל אם אתה מקבל את הסמכות, רק נכשלת. אכלת עוף בחלב, מה לעשות? פחז עליך יצריך, אז עברת איסור דרבנן. אז הפסוק לא תסור, זה נכון שהוא לא רק מסמיך, הוא גם פסוק שיש בו אלמנט ציווי. הציווי אבל הוא לשמור את הסמכות. הוא זה שלחכמים ניתנה סמכות, אנחנו אמורים כמובן לשמור אותה, לציית לה. זה מה שמוטל עלינו. אבל לא שהעוף בחלב עצמו כשאכלתי אותו, זאת עבירה דאורייתא. זה לא, זאת עבירה דרבנן. ולדעתי הרמב״ם והרמב״ם בעניין הזה בכלל לא מתווכחים. אין בכלל מחלוקת בעניין הזה. הרמב״ם והרמב״ם סוברים בדיוק את אותו דבר. רק יש פה אי הבנה. הרמב״ם חשב שהרמב״ם תופס שזה ממש לא תסור אם אני אוכל עוף בחלב, שחייבים על זה מלכות או משהו כזה. על זה אומר הרמב״ם לא נכון, אבל גם הרמב״ם לא התכוון לזה. הרמב״ם רק התכוון לומר שאם אתה סר כי אתה לא מקבל עקרונית את סמכות חכמים, אז עברת על לא תסור. אבל אם אתה סר אוכל עוף בחלב, במזיד גמור, אבל לא בגלל שאתה לא מכיר בסמכות חכמים, אלא כבר אתה מחשור, כן, קורה. בסדר? אז זה איסור דרבנן. ולזה מסכים גם הרמב״ן, אין שום ויכוח בין הרמב״ן לרמב״ם. לדעתי הם רואים אותו דבר.
אבל הרב זה נתיבות שאומר שדווקא ביסוד רבנן אין את העניין של המרי. יש עניין שרק של התוכן, הוא שזה... הפוך.
בדיוק הפוך.
יש אחד
המרי ולא את התוכן.
יש לכם מי שזה הפוכה.
לא, לא. יש רק את המרי ואין את התוכן. הדעה השנייה היא שיש גם תוכן. לא שיש רק תוכן. בדרשות אמרתי שיש רק תוכן ואין ציווי.
מישהו אומר שכדאי להקשיב לחכמים, אין חובה, אלא יש כדאי, כי הם צודקים. אז
מה זה מי שאומר? אני אמרתי את זה קודם, אני לא מכיר מישהו שאומר את זה. אני חשבתי שזה יכול להיות הסבר טוב בדעת הרמב"ן. אבל אני לא יודע, זה קשה קצת לקבל דבר כזה במערכת משפטית. אני חושב שההסבר הזה יותר טוב. גם הרמב"ן אומר, אסמכוה, לא תסור, זה בדיוק באותה משמעות כמו אסמכת בעלמא בסוגיה ביבמות. אסמכת פה אין הכוונה לרמז לא פסוק, אלא שהפסוק הזה הוא פסוק מסמיך ולא פסוק מצווה. זה הנקודה. יש כמו, אולי דוגמה נוספת, אני אביא לכם הרב.
למעשה מה שקורה פה זה
שאני אביא את הרמב"ן. זה הכל, הוא אומר אותו דבר. הוא אומר אותו דבר כי אין מנוע. כי מה תעשה? מצד אחד אתה צריך מקור שייתן לך סמכות, מצד שני ברור זה לא יכול לצאת דאורייתא, כי זה רק על אחד הרבנן. כל מקור לכאורה יהפוך את זה לדאורייתא. המוצא היחידי הוא רק מוצא כזה, אין מוצא אחר. אז ברור שכולם אמורים להסכים לו. מקום נוסף שאפשר לראות את ההופעה של תופעה דומה זה תחילת פרק י' ד' בהלכות עבד, ברמב״ם. הרמב״ם כותב שם, מצוות עשה של דבריהם לבקר חולים ולנחם אבלים ולהוציא אמת ולהכניס הקלה וללוות האורחים ולהתעסק בכל צורכי הקבורה, לשאת על הכתף, ללך לפניו, לספוד, לחפור ולקבור, וכן לשמח חתן וקלה ולסעדם בכל צורכיהם. ואלו הם גמילות חסדים שבגופו שאין להם שיעור. בסדר? אז כל אלה זה מצוות עשה של דבריהם. בסדר? הוא אומר, אף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל ואהבת לרעך כמוך. למרות שזה מדבריהם, זה מדרבנן, זה נכלל ואהבת לרעך כמוך, שזאת כמובן מצוות עשה מדאורייתא. אהבת לרעך כמוך, אז מה הכוונה? זה דאורייתא או דרבנן? כל אלה מדבריהם, אבל זה נכלל ואהבת לרעך כמוך. עכשיו שגם פה יש דבר דומה, לא בדיוק אותו דבר, אבל דבר דומה. ואת התורה בעצם אומרת, ואהבת לרעך כמוך. הציווי של התורה זה לאהוב את ראי כמוני בלב, לא במעשים. לאהוב אותו. חכמים יוצקים את זה לתוך דפוס מעשי. הם מתרגמים את זה לציוויים מעשיים, תחת ללוות את המת, להכניס קלה, לבקר חולים וכו' וכו'. בסדר? אז עכשיו, כשאתה עושה את אחד מן הדברים האלה, לכאורה זה נכלל ואת על הרחה כמוך. מה זה בכלל? אם אתה עושה את זה בלי שאתה אוהב את רעך בלב, אלא סתם כי אתה רוצה להיראות צדיק. לא יודע בדיוק למה. בסדר? אז קיימת את המצווה דרבנן, אבל לא את הדאורייתא. כי הדאורייתא זה המצווה לאהוב. אם עשית, אם רק אהבת, אבל לא ליווית מת, או לא ביקרת חולים או משהו כזה, אז קיימת את הדאורייתא, אבל לא קיימת את הדרבנן. מה שהרמב"ם אומר, שכיוון שהמוטיבציה לכל התקנות האלה, היא מתוך המצווה של ואהבת לרעך כמוך, אז ברור שבאופן הפשוט כשאתה עושה את זה, אתה מקיים את שניהם. גם את הדרבנן וגם את הדאורייתא. אם אתה עושה את זה מתוך האהבה. אז גם פה בעצם יש איזשהו פסוק מדאורייתא, שמתוכו נגזרים רבנן, גוזרים ציוויים קונקרטיים, שהם נקראים הלכה דרבנן. למרות שיסודם הוא בעצם הפסוק דאורייתא. אבל זה לא אומר שכל פעם שאתה עושה את ההלכה הדרבננית הזאת, קיימת בזה את הפסוק הדאורייתא. אותו מבנה כמו הלא תסור, כמו המשמרת המשמרתית. בסדר? עכשיו הרמב"ן, בהשגות לשורש הראשון, זה אילו השניות, אומר הרמב"ן, שניות לעריות, גם כן לא נסמכו ללאו דלות אסור, שאין להם עניין במשמעות התורה וכו', אלא הם וכרצה בהם נסמכו למצוות עשה, ושמרתם את משמרתי, מה שראינו בסוגיה ביבמות. ודרשו שם במסכת יבמות, עשו משמרת למשמרתי, ויקשו הדאורייתאי, דאורייתאי ופרשו הרבנן. כל התורה נע מרבנן פרשוה, הוא חוזר על הגמרא. מדרבנן הוא קרא אסמכתא בעלמא, כמו שסמכו השאר, את שאר ההלכות דרבנן, חוץ משניות, ללאו דלא תסור. נע מאסמכתא בעלמא. אני חושב שמאוד ברור, הוא לא מתכוון להגיד שגם זה אסמכתא כמו שהוא אסמכתא, יש לי 100,000 אסמכתאות בשעס. זה לא נקודה. הוא מתכוון לומר שהמושג אסמכתא בהקשר הזה של משמרת למשמרתי הוא אותו מושג כמו האסמכתא שאמרתי לך ולא תסור. שבשני המקומות האלה המושג אסמכתא פירושו זה פסוק מסמיך ולא פסוק מצווה. לא אסמכתא כמו שבדרך כלל אנחנו מוצאים שזה אסמכתא בעלמא. תראו למשל, הוא מביא מקור לזה הרמב"ן. הוא מפורש אמרו, וגם כן בהצגות השורש הראשון, ומפורש אמרו בפרק מי שמתו, הם בברכות, בדף יוטט, גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה. תרגמה רב בר שווה כמי דרב כהנה, בלב דלות אסור. כבוד הבריות לא דוחה לא תעשה שבתורה, אלא רק את הלא תעשה שלא תסור, הכוונה רק איסורי דרבנן. בסדר? לא איסורי דאורייתא. הכיחו עלי, אז צחקו עליו. לב דלות אסור נמי דאורייתא הוא. מה הרווחת? הרי לב דלות אסור גם הוא דאורייתא, לכאורה כמו הרמב״ם. נכון? אבל זאת קושייה. אמר לו רב כהנא, גברא רבא אמר מילתא לא תכיחו עלי. בן אדם תמיד חכם אומר משהו, אל תצחקו כל כך מהר. יש משהו במה שהוא אומר. כל מילי דרבנן, עליו דלות אסור, אף מכינו, ומשום כבוד הבריות לגזרו בי רבנן. הרי בכאן מבואר, אומר הרמב״ן, שלב זה דלות אסור, הוא כשאר עליוים של תורה. אבל בבריהם על זה עליו אף מכינו, שמח באלמה לחיזוק. זאת אומרת, הרמב״ן בעצם אומר, הלא תסור זה הסמך שעליו הסמיכו. הסמיכו, לא הסמיכו במובן שמשם יוצאת הסמכות, לקבוע את כל ההלכות ברבנן. וזה מה שהוא אמר גם בהמשך, שזה אותו דבר כמו המשמרת למשמרתי לגבי השניות להריות, שגם שם זה בדיוק באותה משמעות של הסמיכו. וזה ההסבר שלו, מאיפה יוצאת הסמכות של חכמים. אז מה שכתוב שם הסמכת באלמה, זה הסמכת באלמה רק במובן שזה פסוק מסמיך, יש להם סמכות מכוח הפסוק. עכשיו אני חוזר לקבלת הציבור ולרב קוק. מה שבעצם כתוב כאן זה ש זה שחכמים יש להם סמכות שהעניקה להם התורה לחוקק, וגם לעשות שניות להריות וגם לחוקק את כל שאר ההלכות, מילות אסור ומשמרת ומשמרתי וכו'. אז עכשיו כשאנחנו מקיימים את זה או לא מקיימים את זה, אנחנו או מקיימים או עוברים על איסור דרבנן או מצווה דרבנן, לא על דאורייתא. נכון? עכשיו כמובן, עולה השאלה, למה באמת, למה, זאת אומרת, מהזווית הקודמת שאמרתי, שחכמים בעצם מדברים בשמנו, לכן לא צריך הסבר למה זה מחייב אותנו. שאלתם קודם, מי קבע שמדברים בשמנו? אז הרב קוק כמובן הולך למטה. הרב קוק טוען, כי זה מכוחנו, אנחנו מינינו אותם. הזכרתי את הרמב״ם עם חידוש הסמיכה וכו'. אבל בהחלט ייתכן שההסבר הוא לא זה. ההסבר הוא, זה מה שהתורה אמרה כשהיא הסמיכה את זה הלא תסור. בלא תסור התורה קבעה, לא שיש להם סמכות, אלא היא קבעה שהם הנציגים שלנו. היא הסמיכה אותם להיות הדוברים הרשמיים, הדברים הרשמיים שלנו. שמה שהם אומרים, הם אומרים בשמנו. ממילא עכשיו אנחנו מחויבים לציית לזה. זה יכול להיות הסבר, אבל לא מלמטה, אלא מלמעלה. והאסמכינו, האסמכת באלמה הזאת, זה הכוונה, זאת ההסמכה שלהם להיות המדברים בשמנו. לכן אנחנו בעצם מחויבים, כי הרי לא אנחנו בעצם נסמכנו אותם. זו בעצם הייתה השאלה. טוב, זאת ההערה שהייתה לי על הפסקה הזאת. בואו נמשיך רק לקרוא, אני רוצה בכל זאת לגמור את הפרק הזה כבר היום. ומזה נבוא גם כן להזכיר שהרבה זכוכי הלב טעו במה שחשבו, שמה שאנו מאמינים בגדולתם של חז"ל בכלל הנמסר לנו מפיהם ז"ל, עם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, שזהו היסוד לחובת השמירה של כל דימי התלמוד והמסתעפים ממנו. על כן קמו עזי נפש שאמרו לבקר את ערכם של חז"ל על פי עמת המידה של אנוש כערכם, וחשבו שבזה כבר יעלה בידם לפתור את העולם מחובת הזהירות בדברי חז"ל בכללם. הם חשבו שאם הם יגידו שחז"ל בעצם היו אנשים רגילים, מה שלא נכון לדעת הרב קוק, אבל אפילו נגיד שהם צודקים, אז הם חשבו שאם הם צודקים אז פתרנו את הבעיה. לא נכון. גם אם הם צודקים, אותו מהלך שעשה קודם, גם אם הם צודקים זה עדיין לא פותר את הבעיה, עדיין יש חובה לציית להם. למה? ודבר זה אומנם להם בא גם כן מחמת חסרון ידיעה ביסוד התורה וחובתה, שאפילו אם היו בוני התלמוד קטנים במדרגה בעין ארוך ממה שהם באמת. מכל מקום, כיוון שזכינו למרכז באומה, להבין ולהורות מפיו כל משפטי התורה, והאומה קיבלה עליה ונתפשט בה, שוב כל פורץ גדר הוא מאבד הונה וקיומה של צהל האומה. במילים אחרות, יש עדיין את קבלת האומה. אפילו אם הם היו קטנים, הם היו אנשים רגילים, והם יצרו את ההלכות עם האבולוציה בדורות מאוחרים יותר, הם דברים אנשים רגילים, לא ראשונים כמלאכים,
אנחנו כמלאכים. בדיוק,
בדיוק, בדיוק אותו דבר. כל השאלות שכל כך מטרידות אותנו בהקשר התורני, משום מה כשאנחנו מגיעים לחוק, הכל נראה לנו מובן מאליו. וכשיש מחוקקים תורניים לאורך השנים, שחוקקו דברים, אז אם הם בני אדם רגילים, אנחנו לא מצייתים להם, רק אם הם קדושי עליון. בסדר? אגב, לזה מסכימים גם הכופרים הגדולים וגם השמרנים הגדולים. כי לכן השמרנים הגדולים תורכים כל הזמן לצייר אותם כקדושי עליון. כי גם הם חושבים שאם הם לא כאלה, אז לא צריך לציית להם. וזו טעות, אותה טעות משני הצדדים.
הם נעשו ברמת מחויבות.
נכון, בדיוק. הם
נעשו ברמת מחויבות דתית.
מה?
הם נעשו ברמת מחויבות דתית לרמת מחויבות של חוק מדינת
ישראל. למה?
כי אם אתה...
זה קיבלת וזה קיבלת.
כי אם אף אחד לא מסתכל על
זה. זאת קבוצה דתית וזאת קבוצה חברתית, פוליטית, לא יודע איך לקרוא.
כן, אין מושג של עבירה במובן...
אבל יש, שהקדוש ברוך הוא דורש ממך לקיים את החוקים. רק את החוקים האלה חוקקו המחוקקים שאנחנו קבענו. אז מה? מה זה משנה?
זה
אותו דבר.
זה משנה, אבל אם אתה לא מקיים חוק של מדינה... אין את הקדוש ברוך הוא שעומד בראש הפירמידה.
זאת אומרת, הפוך אין להשמות. עוד יותר טוב. אז אני אומר להפר. אז אם בחוק המדינה זה כל כך ברור לנו שהמחוקק לא חייב להיות איזה קדוש עליון בשביל שתהיה לו סמכות, אז מה הבעיה פה? אגב, אותה שאלה, למשל, תמיד אומרים, איך זה שפוסקים או רבנים או משהו כזה מביאים עמדות לגבי כל מיני דברים או קובעים בדברים שהם לא מבינים בהם כלום? ובג"ץ לא קובע בדברים שהם לא מבינים בהם כלום? הוא מתייעץ עם מומחים, והוא צריך להחליט, בצדק אגב, אין לי שום ביקורת, זה מה שצריך להיות. אבל בסופו של דבר זה צריך לייצר בסוף הפירמידה. מישהו צריך להחליט בסוף, או שזה נכון או זה לא נכון. המומחים אין להם סמכות להחליט, יש להם את הידע. אז אם הבג"ץ עכשיו מתייעץ איתם, אז הם אומרים לו את הנתונים, עכשיו הוא צריך לקבל החלטה. בדיוק אותו דבר זה האינסטנציה הדתית, מה ההבדל? אבל איכשהו נראה תמיד שיש בעיות נוראיות, אנחנו נורא מסתבכים עם הסמכויות הדתיות, ובסמכויות הפוליטיות הכל נראה נורא מסודר, ולא צריכים להיות קדוש העליון ולא כלום. יש איזו סמכות מובנת מאליה. זה ממש מפקיעות עם החדש העניין.
זה בכלל הרב, זה פרגמטיזם. אני לא עובר על החוק, כי אחר כך...
אני אומר לא נכון, אבל התחושה הפשוטה היא לא כזאת. התחושה הפשוטה היא שיש עניין לשמור את החוק, לא רק לציית ברמה הפרגמטית. לא, אני חושב שזה לא נכון לתאר את זה רק כאיזשהו שיקול, מה זה לא נכון? אולי יש לך זה כך, אבל זה לא התפיסה הפשוטה, לא בהגות המשפטית ודאי שלא, וגם לא אצל האנשים. אני חושב שזה נכון. אנשים מבינים שנכון לציית לחוק. זה לא רק שאחרת יעני שוטר, זה בשקט, אני אעלים את מטה.
אני רואה שאין שוטר, אז אני עובר ברמזור אדום.
אנשים ישרים, לא מעניינים, מה אתה נופל, אני לא יתפסו אותם. זה לא נכון. אנשים חושבים שיש ערך לציות לחוק. זה לא רק בגלל כזה שלא יתפסו אותם.
לא, אם אני נוסע בשתיים בלילה ואין לי שום תנועה, ואני רואה רמזור אדום, אני לא בכך אני אעצור.
כן, א', יש כאלה שלא, וב', אני אומר עוד פעם, לא צריך להיות מרובה בצורה מטורפת. גם כשבונים תיאוריה, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, כן? אין למדים מן הכללות, אפילו במקום שנאמר בחוץ. בסדר, אני אומר, זה כמו אלה שברגע שהחליטו שלמוסדות שלטון דמוקרטיים יכול להיות משמעות של מלכות, מבחינה הלכתית, יש להם איזושהי סמכות, מתחילים ליישם שם את כל ההלכות של מלך, שמי שפוגע בו הוא יכול להרוג אותך, זה דמוקרטי, זה מלך אחר, עזוב אותה, אל תערבב את הפרטים. אני מדבר פה על הרעיון העקרוני, במלך דמוקרטי מותר לך גם להעליב אותו, מה זאת אומרת, חלק מהדמוקרטיה זה שאני יכול להעליב את ראש הממשלה. מה הבעיה? מלך מונרכי היה מוריד לי את הראש הזה. אין בעיה, זה אומר שההלכה אוסרת להעליב את ראש הממשלה? מה פתאום? ההלכה עושה את מה שהדמוקרטיה עושה. מה שהיא מתירה, זה מתירה. או את נשיאת בית המשפט העליון. טוב, בכל אופן, אז הקטע האחרון בעצם אומר, וזה גם קטע בעייתי, וזה שהוא אחת הסיבות להשמטה. כי יש פה בעצם איזושהי טענה מאוד מרחיקת לכת. שסמכות חכמים לא נובעת רק מיותם את קדושי העליון. יש להם סמכות פורמלית, אלא מחוקקים, אתה מציית להם, זה לא משנה, גם אם הם טעו, גם אם הם אנשים כמוני וכמוך, זה לא חשוב, זה לא משנה שום דבר. אז אתה לא צריך את הרעיון של אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, כדי לבסס את הסמכות ההלכתית. זה הנקודה שיש פה, זו נקודה, אני חושב שמאוד מאוד חזקה. אולי אני אביא רק, דוגמה לעניין הזה, יש ברמב"ם בהלכות ממרים, בתחילת פרק ב'. אז הרמב״ם כותב שם בהלכה א', בית דין גדול שדרשו באחת מן המידות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך ודנו דין ועמד אחריהם בית דין אחר ונראה לו טעם אחר לסתור אותו. הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. כל בית דין בכל דור יכול להחליט מה שהוא חושב, לדרוש את התורה וכו', לא מחויב לכלום מה שעשו בתי דין קודמים. שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת אלא אחר בית דין שבדורך. הלכה ב', בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה, הניגו מנהג ופשט הדבר בכל ישראל, זה עמד אחריהם בית דין אחר, וביקש לבטל דברים ראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה גזרה ואותו המנהג, אינו יכול, עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. היה גדול בחוכמה אבל לא במניין, במניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל דבריו. מה היחס בין שתי ההלכות? בהלכה הראשונה נדבר על הלכות דאורייתא. בהלכות דאורייתא כל בית דין בכל דור יכול לחלוק על כל בתי דין הקודמים, גם אם הוא קטן מהם בחוכמה ובמניין. בגזרות ובתקנות, בהלכות דרבנן, שם אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. חכמים החמירו יותר בשל דבריהם משל תורה. בסדר? אז שם אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין כדי לשנות את מה שעשה הבית דין הקודם. אז אומר הכסף משנה,
זה עניין של החלטה מה כתוב, לא...
נכון, ואם אתה חושב שכתוב אחרת, זה לא סמכות, בדיוק. שם השאלה היא מה כתוב, אם אתה חושב שכתוב אחרת, אז אז תשמע להם, כתוב אחרת, הרי אתה בא, אתה שואל מה התורה אומרת, לא מה הבית דין אמר. אבל כשאתה מדבר על תקנות וגזרות, אתה עושה את מה שהבית דין אמר. אז כשאתה רוצה לשנות את מה שהם אמרו, אתה בעצם יוצא נגדם. הרי מקור הסמכות זה הם. לכן אתה צריך לגדול בחוכמה ובמניין. עכשיו, הכסף משנה שם במקום אומר ככה, אחרי שהוא מסביר שזה בדרבנן וזה בדאורייתא, הוא אומר, ואם תאמר אם כן, עמי לא פליגי המוראי התנאי. אז אם ככה, אז למה לא חולקים המוראים על תנאים? או ראשונים על המוראים וכו'. אז כל בית דין בכל דור, בדיני דאורייתא לפחות, יכול לחלוק עליהם, אז מה הבעיה? אפילו שאינו גדול בחומר ובחומר ובמניין. דעה בכל דוכתא מקשין על המורה ממתניתין או מברייתא, כשמקשים על המורה ממשנה או מברייתא, זה נוקאוט, אם אין לו תשובה אז הוא נדחה. מה זה נדחה? הוא חולק על הברייתא, מה הבעיה? חולק על המשנה. למה לא? אז הוא אומר, וצריך לומר על אדם, סליחה, ואפשר לומר שמיום חתימת המשנה, קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו אל הראשונים. וכן עשו גם בחתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לו ניתן לו רשות לשום אדם לחלוק עליה. אתם שמים לב? הוא לא אומר ראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם. מה הוא אומר? קיבלנו על עצמנו, לא לחלוק, זה הכל.
הוא יכול להגיד כי זה לא גדול בחוכמה.
מה? לא,
הוא יכול להגיד כי זה בילדים בהלכה שאפילו שהוא קטן בחוכמה הוא יכול לחלוק. אתה לא יכול להגיד שהם גדולים ולכן אתה לא
שומע. לא, להפך, זאת אומרת, להפך. אנחנו, כן, אבל למה בכל זאת אנחנו לא חולקים למרות שאפשר? כי הם כמלאכים ואנחנו כבני אדם, כי אנחנו קטנים. לכן אנחנו לא חולקים. הוא לא אומר את זה. למרות שזה אולי חוק, אבל לא זאת הנקודה, לא זאת הסיבה שבגללה לא חוקים. הסיבה המשפטית שבגללה לא חוקים זה כי קיבלנו על עצמנו, זה הכל. אין שום מגבלה אחרת. אז הנה רואים פה את התפיסה הזאת שאומרת שהסמכות של חכמים לא נובעת מגדלותם. הסמכות של חכמים נובעת מזה שיש להם סמכות פורמלית, ברמה המשפטית. זה הכל. זאת אומרת שהם גדולים יותר.
אבל למה קיבלנו על עצמנו?
מה?
למה קיבלנו על עצמנו?
למה קיבלנו על עצמנו? זה מסביר, זה הרקוק גם מסביר פה בהמשך. זה בקטע, בקטע, בסיום הקטע אני כבר לא אקרא את זה בפעם הבאה, תקראו את זה בהמשך, את הקטע הסופי, זה מה שהוא מסביר שם. אז הוא אומר שם א', גם בגלל הגדלות, כי אני חושב שהגדלות היא נכונה, למרות שהיא לא נצרכת. מה שנצרח זה שקיבלנו על עצמנו. אבל גם בגלל הגדלות, אבל הוא אומר יותר מזה. פשוט החליטו לסגור את זה, כי אחרת ברגע שנפוצו לארבע כנפות תבל, זה קרה גם ב... חתימת המשנה, וקצת אחרי אולי חתימת הגמרא, שהתחילו כבר להתפזר, הגולה הבבלית התחילה כבר להתפזר, אז חכמים החליטו לקבע משהו, כי אחרת כל עשרה יהודים יעשו תורה אחרת. זה הכל משיקולים טכניים. זה הכל. אז החליטו שעל זה לא חולקים, זה קאנון. על זה לא חולקים. זה הכל. הרב קוק מסביר פה את ההמשך. זה בדיוק מה שהוא מסביר. כל הרעיון פה הוא רעיון די מהפכני בחשיבה המקובלת. הרעיון שבעצם אומר שסמכות חכמים היא סמכות משפטית פורמלית, לא בגלל שהם גדולים וצדיקים וגאוני עולם, שזה נכון לדעת הרחוק, אבל לא זאת הסיבה המשפטית שיש להם את הסמכות, לא בגלל זה יש להם את הסמכות. אז תשלימו כבר את זה, כבר לא...
עד כאן שורו של הרב מיכאל אברהם במוחי הדור, ח' טבת תשע"א, 16 לדצמבר 2010.